שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף מ"ד במסכת נידה, נתחיל במשנה בסוף העמוד הקודם ונסיים במשנה בסוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 13 דקות. לפני שנתחיל, בשורה משמחת, הספר שלנו כל התלמוד על רגל אחת יצא לאור והוא נמצא כבר בחנויות הספרים. מתאים לכל מי שאוהב גמרא או שאהב גמרא או שרוצה לאהוב גמרא, תקנו לכם, לחברים, תפרגנו לנו בבקשה, אנחנו רוצים שיהיה בום של מחירות בתחילת המחירה בשביל שחנויות הספרים והוצאת הספרים ידעו שזה הולך טוב וישקיעו בזה. תודה רבה מראש, אני מקווה שמאוד תהנו מזה, תקנו לכם, לאחרים שאולי זה יעניין אותם, בואו נתחיל את השיעור. היום הנושא שלנו זה תינוקים בני יומם, כלומר תינוק או תינוקת שהרגע נולדו. המשנה מביאה אוסף של תחומים שבהם גם תינוק או תינוקת בני יומם כבר נחשבים אדם. אנחנו נחלק את התחומים כאן לשבעה סעיפים, וגם את הסעיפים נחלק לשתי קבוצות. בקבוצה הראשונה נראה שני סעיפים שבהם החידוש הוא עצם זה שגם תינוק בן יומו נחשב. בקבוצה השנייה לעומת זאת, זה שתינוק בן יומו נחשב זה לא עצם החידוש, אלא החידוש הוא שהוא נחשב, אבל עובר, כלומר לפני שהוא נולד, הוא לא נחשב. אלה הקבוצות, בואו נתחיל. אז קבוצה הראשונה, תחומים שבהם גם תינוק בן יומו נחשב, ובזה נראה שני סעיפים, שניהם קשורים לענייני תומה. הסעיף הראשון זה לגבי תומת נידה, זבה וזב. אומרת הגמרא שגם תינוק בן יומו יכול להתאמה בהם. למדנו את זה האמת כבר בדף למד ב' וגם שם ראינו את המקורות. כאן הגמרא מביאה חלק מהמקורות שראינו שם. לגבי נידה וזבה לומדים את זה מהוו של ואישה כי תהיה זבה או ואישה כי הזוב זוב דמה. לגבי זב רבי יהודה לומד את זה מאיש איש כי הזב מבשורו. רבי ישמעאל בן רבי יוחנן בן ברוקה הוא אומר שעצם הכפילות לא מלמדת כלום כי דיברה תורה כלשון בני אדם, אלא הוא לומד את זה מהמילים לזכר ולנקבה שבסוף פרשת שיעת זווים, זה הסעיף הראשון. הסעיף השני זה עוד שני סוגי תומות, וזה תומת נגעים ותומת מת. לגבי תומת נגעים לומדים את זה מאדם כי יהיה באור בשורו, לרבות קטן, ולגבי תומת מת כתוב והיזה את המים וכולי ועל הנפשות אשר היו שם, וגם קטן בן יומו נחשב נפש וגם הוא מקבל תומת מת. עד כאן הקבוצה הראשונה של התחומים שגם תינוק נחשב בהם. הקבוצה השנייה כאמור זה דברים שבהם זה שתינוק נחשב זה עצמו לא חידוש, אלא עיקר חידוש כאן זה שהוא נחשב אבל הוא בר, כלומר לפני שהוא נולד לא נחשב, ובזה אנחנו נראה חמישה סעיפים. הסעיף הראשון זה לגבי ייבום וחליצה. אומרת המשנה שני דברים, מצד אחד התינוק הזה זוקק את אלמנת אחיו לייבום, נסביר עוד רגע, ומצד שני הוא גם פותר את אמא שלו מהייבום. כלומר, מצד אחד אם לתינוק הזה בן יום יש אח שנפטר, אז האלמנה צריכה ייבום או חליצה מהתינוק הזה. כלומר, היא תחכה עד שהוא יגדל והוא יחלוץ או יעשה ייבום, והחידוש הוא כאמור לא עצם זה שהוא זוקק אותה לייבום, אלא שרק הוא זוקק, אבל אם הוא עוד לא היה נולד, אלא הוא רק עובר, אז הוא לא היה זוקק. כי כתוב, כי ישבו אחים יחדיו, והוא עוד לא ישב עם אחיו. אחיו מת לפני שהוא נולד. זה מצד אחד. מצד שני, אם התינוק הזה הוא לא האח של האח המת, אלא הוא התינוק של האלמנה, זה פותר אותה מייבום. כי ברגע שיש ילד, אפילו בן יום אחד, היא פתורה מייבום. וגם כאן החידוש הוא שזה רק אם הוא נולד, אבל אם הוא רק היה עובר כשאבא שלו מת, אז היא כן צריכה ייבום. כמו שכתוב, ובן אין לו, שאז היא צריכה ייבום. משמע שאם יש לו בן, אפילו שהוא רק בן יום אחד, אז היא לא צריכה ייבום. אבל אם הוא רק בר, זה עוד לא נחשב שיש לו בן, והיא צריכה ייבום. עד כאן הסעיף הראשון. סעיף שני זה באמצע עמוד א', וזה לגבי תרומה, וגם כאן נראה שני דברים. דבר אחד זה שהתינוק הזה מאכיל בתרומה, דבר שני שהוא פוסל מן התרומה. מה הכוונה? אז הדבר הראשון זה אם יש ישראלית שהתחתנה עם כהן, אז כל זמן שהם נשואים והבעל חי, היא אוכלת בתרומה, אבל אם הבעל נפטר חלילה, אז רק אם יש לה בן ממנו, היא אוכלת בתרומה, ועל זה אמרה המשנה שגם בן בן יום אחד מספיק בשביל שהיא תאכל בתרומה. את עצם הדין שאם יש לה בן היא אוכלת, לומדים מויליד ביתו, הם יאכלו. יאכלו בלחמו ודורשים לא רק יאכלו אלא גם יאכילו את האמא האלמנה, ולומדים שזה דווקא יליד ביתו, כלומר דווקא תינוק שנולד, אבל עובר זה עוד לא מספיק, זה מצד אחד. דבר שני לגבי תרומה, אומרת המשנה שהתינוק הזה פוסל מן התרומה. מה הכוונה? הגמרא מביאה לזה שתי הבנות. הבנה אחת זה שזה מקרה בדיוק הפוך מהמקרה הקודם. כלומר, מקודם דיברנו על ישראלית שהתחתנה עם כהן, עכשיו אנחנו מדברים על בת כהן שהתחתנה עם ישראלי, שלפני שהתחתנה הייתה אוכלת בתרומה כי היא בת כהן. אחרי שהתחתנה, אז כל זמן שבעלה חי, היא כבר לא אוכלת בתרומה, כי עכשיו היא נחשבת ישראלית. אבל אם בעלה נפטר, אז זה תלוי. אם אין לה ילדים, היא חוזרת לבית אביה, והיא שוב חוזרת לאכול בתרומה. אבל אם יש לה, אז היא כבר לא אוכלת בתרומה, ועל זה אמרה המשנה שאפילו תינוק בן יום אחד פוסל אותה מלאכול בתרומה, וכמו שאמרנו, החידוש כאן זה שזה דווקא אם הוא נולד הוא פוסל אותה, אבל אם הוא עדיין עובר, אז הוא לא פוסל אותה. זו הבנה ראשונה. הבעיה עם ההבנה הזאת זה שזה פשוט לא נכון, כי באמת גם אם היא רק בהיריון והוא עוד לא נולד, גם זה כבר פוסל אותה. עוד רגע נדבר על מאיפה לומדים את זה. בכל אופן, ממילא לא יכול להיות שזה המשנה דיברה, לכן הבנה שנייה זה שמדובר כאן במשהו אחר לגמרי, וזה כהן שיש לו עבדים. הדין הוא שהעבדים, כל הזמן שהם עבדים שלו, יכולים לאכול בתחומה, ואם הם אחד הכהן ימות, אז הבנים שלו יורשים את העבדים, וגם אז הם יכולים להמשיך ולאכול בתרומה. אבל אותו כהן התחתן עם שתי נשים. אישה אחת הייתה אישה כשרה וילדה ממנו בן, ואישה שנייה הייתה אישה שפסולה לכהונה, למשל שהייתה גרושה, וגם היא ילדה בן, וכיוון שהיא פסולה, ממילא הבן שלה נקרא חלל, והחלל הזה אסור לו לאכול בתרומה, וגם אם הוא יירש עבדים מהאבא, אז כמובן שגם להם יהיה אסור, כי לאדון שלהם אסור. עכשיו אותו כהן נפטר, וכאמור יש לו שני בנים, אחד כשר ואחד חלל, והוא הוריש את העבדים שלו לשני הבנים, וכיוון שבהתחלה, לפני שמחלקים את העבדים ביניהם, העבדים שייכים לשניהם בצורה משותפת, זה נקרא תפוסת הבית, אז ממילא, כיוון שלחלל אסור לאכול, וגם לעבדים שלו אסור לאכול, אז ממילא לכל העבדים אסור לאכול, כי יש לחלל הזה בעלות מסוימת על כל העבדים, ועל זה אמרה המשנה, שזה דווקא כשהחלל כבר נולד. אבל אם הוא רק היה עובר כשאבא נולד, אפילו שגם הוא יורש, בכל אופן בינתיים, הוא לא פוסל את העבדים מלאכול בתרומה, זו דעת המשנה שלנו, רבי יוסי חולק על זה אגב, ואומר שהעובר כן פוסל. עד כאן הסעיף השני בקבוצה השנייה. בסעיף הראשון דיברנו על ייבום וחליצה, בסעיף השני על תרומה, ראינו שני דברים, ועכשיו שלוש שורות לפני סוף עמוד א', אנחנו עוברים לסעיף השלישי, גם הוא יהיה קצת מורכב, אחרי זה נראה עוד שני סעיפים כלילים, ובזה נסיים. הסעיף השלישי זה שהעובר הזה. הסעיף השלישי זה שהתינוק הזה נוכל ומנחיל. מה הכוונה? אז בהתחלה הגמרא מבינה בפשטות, שנניח שיש אבא עם שלושה ילדים, אחד מהם זה אותו תינוק בן יומו, ואז האבא נפטר, אז גם התינוק יורש את חלקו, ואם גם הוא ימות, הוא יוריש לאחים שלו את חלקו. אבל אם זו ההבנה, שני דברים כאן לא ברורים. א', מה החידוש? ברור שהתינוק בן יומו יורש, וברור שהוא מוריש. וב', מה נפקמינה בעצם לזה שהוא נחל והנחיל? הרי בסופו של דבר שני אחים של אותו תינוק קיבלו את אותו דבר, בין אם התינוק נחל והנחיל, ובין אם לא. כלומר, אם הוא לא היה קיים בכלל, שניהם הם מקבלים 50%, ועכשיו שהוא קיים, עדיין שניהם מקבלים 50%, כי אמנם הוא נחל לרגע, אבל אחרי שהוא מת, הוא הנחיל לשניהם בצורה שווה את מה שהוא נחל, אז עדיין שניהם קיבלו 50%. אז מה המשנה בעצם בא ללמד? על זה הגמרא מביאה שלושה הסברים. הסבר ראשון זה שכאן מדובר שהאימא של אותו תינוק היא לא אותה אימא של שאר האחים, ומה שקרה זה שהאימא של תינוק נפטרה, והתינוק הזה יורש מהאימא, ואז אם הוא ימות, הוא יוריש את מה שהוא ירש מהאימא לשני האחים שלו. זה שהאימא של אותו תינוק נפטרה, ונניח שגם האבא נפטר, ואומרת המשנה שהתינוק יורש מהאימא, ומוריש את מה שהוא ירש לשני אחים. ומה החידוש? החידוש הוא שזה קורה רק אם הוא כבר נולד. אם הוא עובר, אז לא. למה זה חידוש? כי כשתינוק יורש מהאבא, כמו שכבר אמרנו, הוא יורש אפילו כשהוא בבטן, והוא יורש אפילו מהקבר. כלומר, אפילו כשהוא נפטר לפני האבא, עדיין הוא יורש את חלקו, ומוריש לבאים אחריו. למשל, אם יש שלושה אחים, ואחד מהם כבר נפטר, אבל יש לו ילדים, אז כשהאבא נפטר, הירושה מתחלקת שליש לאח אחד, שליש לאח השני, ושליש לאותם נכדים של האח השלישי. זה בירושה מהאבא. יורשים גם בקבר. לעומת זאת אומר רב ששת, בירושה מהאימא, יורשים רק מחיים. אי אפשר לרשת מהקבר. וממילא אומר רב ששת, כיוון שאי אפשר לרשת אימא, כשהיורש כבר נפטר, ממילא גם עובר אף פעם לא יכול לרשת את אמו. למה? לא כי יש בעיה עקרונית בזה שעובר יורש. עובר יכול להיות יורש, אלא כאן הבעיה היא שאם הוא עובר, והאימא שלו נפטרה כשעובר, אז ברור לנו שהוא נפטר רגע לפני שהיא נפטרה. וממילא, כיוון שהוא נפטר לפניה, אין ירושה מהקבר, והוא לא יורש אותה, וממילא גם לא יוריש את זה לאחים שלו. עד כאן ההסבר הראשון בזה שהוא נוחל ומנחיל. שוב, מדובר בתינוק שיש לו אימא אחרת, והחידוש של המשנה, דווקא אם הוא כבר נולד, אז הוא נוחל מהאימא ומנחיל לאחים שלו מהאבא, אבל אם הוא רק עובר ואמא שלו נפטרה, הנחה היא שהוא נפטר לפניה, ולכן הוא לא נוחל ואין לו מה להנחיל. זה ההסבר הראשון. הסבר שני זה הסבר של רבא לפי גרסת צורה, וזה שכן מדובר כאן שלשלושת האחים יש אבא אחד, והאבא הוא זה שנפטר, והנושא שלנו זה הירושה מהאבא, ועל זה אמרה המשנה שהתינוק הזה נוחל ומנחיל, כלומר יורש מהאבא ומוריש את זה לאחים שלו, וששאלנו על זה בעצם מה זה משנה, הרי בסופו של דבר האחים בכל מקרה יקבלו כל אחד 50%, אומר רבא, זה נכון אם אין בכור, למשל שיש בכורה. אבל אם יש בכור שהוא לא התינוק, אז זה לא נכון לומר שהתינוק לא משפיע, הוא מאוד משפיע. למה? כי איך מחלקים ירושה כשיש בכור? אם יש למשל שלושה אחים, אז מחלקים את הירושה לא לשלושה, אלא לארבעה, הבכור מקבל שני רבעים, ושאר האחים מקבלים כל אחד רבע. זה כשיש שלושה אחים. אם יש רק שני אחים, אז מחלקים את הירושה לשלושה חלקים. ואז שוב, הבכור מקבל שני שליש, והאח השני מקבל שליש. וממילא, כמובן שאם יש תינוק או אין תינוק, זה מאוד משפיע. אם לא היה תינוק, אז הבכור היה מקבל שני שליש, והתינוק שליש. אבל עכשיו, כיוון שיש תינוק והם שלושה אחים, אז הבכור מקבל שני רבעים, כלומר חצי. התינוק והאח השלישי, כל אחד מקבל רבע, ואז כשהתינוק נפטר, הוא מוריש את הרבע שלו לשני אחים שלו, כלומר כל אחד יקבל שמינית. כך שיוצא שלבכור יהיה חמש שמיניות, ולאח השלישי יהיה שלוש שמיניות. אז יוצא שאם לא היה תינוק, הבכור היה מקבל יותר, שני שליש, ואם יש תינוק, הבכור מקבל טיפה פחות מזה, חמש שמיניות במקום שני שליש. אז על זה המשנה מדברת, כשאמרה שהתינוק נוחל ומנחיל, שאלנו מה זה משנה, ואנחנו רואים שזה מאוד משנה כשיש בכור, אבל עדיין נשאל מה החידוש בזה, וכרגיל גם כאן נאמר, החידוש זה לא שהוא נוחל ומנחיל, אלא שזה דווקא הוא. אבל אם הוא עוד לא נולד, כלומר אם זה רק עובר, כלומר הוא עוד לא נולד, אז הוא לא משפיע, ואז גם כן הבכור יקבל שני שליש, והאח השלישי יקבל שליש. זה הסבר של רבה. עכשיו רק נעיר בסוגריים, במקרה שהוא עובר, זה לא נכון בדיוק לומר שהוא לא משפיע. כי כבר אמרנו הרי שגם עובר יורש, אלא שמה שרבה מחדש פה, שלמרות שעובר יורש, עדיין, כשאנחנו מסתכלים על כמה הבכור יקבל, אנחנו מתעלמים מהעובר. מה הכוונה? מה שאנחנו עושים זה ככה. בשלב הראשון, כשאנחנו באים לחשוב כמה הבכור יקבל, אנחנו אומרים, אין כאן עובר, יש כאן שני אחים, בואו נחלק את הירושה לשלוש, כך שהבכור יקבל את הבונוס שלו של השליש הנוסף, ניתן לו את השליש. אבל עכשיו, כשאנחנו באים לחשב את השאר, כאן כבר לא נתעלם מהעובר, אלא נאמר, נשארו לנו שני שלישים, ואותם נחלק בין שלושת האחים. אז שני שלישים לחלק לשלוש, זה שתי תשיות לכל אחד מהאחים. אז יוצא שהאח השלישי קיבל שתי תשיות, העובר קיבל שתי תשיות, והבכור קיבל שליש ועוד שתי תשיות, שזה בעצם חמש תשיעות. זה בינתיים. עכשיו כאמור, העובר נפטר, והוא מנחיל את החלק שלו לשני אחים, אז שתי תשיעות לחלק לשניים, זה תשיעית לכל אח, אז יוצא שהאח השלישי קיבל שתי תשיעות ועוד תשיעית, סך הכל שלוש תשיעות, שזה בעצם שליש, והבכור קיבל חמש תשיעות ועוד תשיעית אחת, שזה שש תשיעות, שגם זה בעצם שני שליש. אז יוצא שבסופו של דבר, הבכור קיבל שני שליש, והאח השלישי קיבל שליש, שזה בעצם מה שהם היו מקבלים אם לא היה כאן תינוק בכלל. כלומר, העובר שבסופו של דבר נפטר לא משפיע, למרות ש בעצם התהליך להגיע לזה שהוא לא משפיע הוא טיפה יותר מורכב, כי זה לא שהתעלמנו ממנו לגמרי, אלא הוא קיבל והוריש את חלקיו, אבל התוצאה הסופית היא בעצם אותה תוצאה אם הוא לא היה קיים בכלל. זה היה הערה בסוגריים, ועד כאן ההסבר השני למה זה אומר שהתינוק הזה נוחל ומנחיל. הסבר השלישי גם הוא של רבה, הפעם בגרסת פומפדיטה, וזה הסבר מאוד פשוט. המשנה רק התכוונה לומר שאומנם אמרנו שגם עובר יורש את אביו ואפילו בקבר, אבל ליטול פי שניים אם הוא בכור, זה רק אם הוא נולד לפני שאבא נפטר. וממילא, אם יש למשל זוג צעיר שהפעם הראשונה שהאישה התעברה זה עם תאומים, ולא עלינו האבא נפטר והתאומים נולדו, זה שיצא ראשון שהוא בעצם הבכור, הוא לא נוטל פי שניים, כי הוא לא נולד כשאבא שלו היה חי. לזה המשנה התכוונה שהתינוק נוחל ומנחיל את הפי שניים שלו רק כי הוא נולד כשאבא היה חי, ולא כשהוא היה עדיין עובר. עד כאן לגבי הסעיף השלישי, שהתינוק נוחל ומנחיל. ונשארו לנו עוד שני סעיפים, הם מאוד פשוטים, אנחנו באמצע עמוד ב'. הסעיף הרביעי זה שההורגו חייב מיטה, אם אדם הרג תינוק אפילו בן יומו הוא חייב מיטה, לומדים את זה מבאיש כי יקה כל נפש אדם מות יומת, וגם תינוק בן שנה נקרא אדם, אבל כאמור, החידוש העיקרי גם כאן זה שזה דווקא אם הוא נולד, אבל לפני שהוא נולד, אם אדם הורג עובר, הוא לא חייב אליו מיטה. והסעיף החמישי והאחרון, הרי הוא לאביו ולאמו כחתן שלם. מה הכוונה? מסביר רב פאפה שאם תינוק בן יומו נפטר, אז עושים עליו אבלות כמו שעושים על אדם בוגר. עכשיו על זה מקשה הגמרא, הרי לפי רבן שמעון גמליאל עד 30 יום לא מתאבלים על תינוק, כי ממילא עד 30 יום הוא עדיין ספק נפל. עונה הגמרא, זה לא מדויק. גם לפי רשב"ג, הסיבה שעד 30 יום הוא ספק נפל, זה לא כי יש בעיה ב-30 יום הראשונים, אלא כי אנחנו בעצם לא יכולים להיות בטוחים באיזה חודש הוא נולד. ויכול להיות שהוא נולד בחודש השמיני, שאז התינוקות בזמנם היו נפטרים, לכן הוא ספק נפל. אבל אם ידוע לנו שקלו חודשיו, כלומר שהוא נולד בחודש התשיעי, אז גם לרשב"ג הוא לא ספק נפל, וכן מתאבלים עליו. זה היה הסעיף החמישי בקבוצה השנייה. בזה הגענו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. דיברנו היום על זה שתינוק בן יומו גם כן נחשב לכל מיני תחומים, חילקנו את זה לשתי קבוצות. בקבוצה הראשונה אמרנו שתינוק או תינוקת יש להם תומת נידה, עזיבה, נטמאים בנגעים ונטמאים בתומת מת. בקבוצה השנייה ראינו חמישה דברים, שבכולם הדגש הוא לא על עצם זה שהתינוק נחשב, אלא שרק הוא נחשב והעובר לא. דבר אחד זה שתינוק בן יומו שאח שלו נפטר, אז האלמנה של האח צריכה ייבום או חליצה מהתינוק, ודבר שני אם לאלמנה יש תינוק כזה, אז הוא פותר אותה מייבום וחליצה. סעיף שני זה שהתינוק מאכיל בתרומה, כלומר אישה שהתחתנה עם כהן ויש לה תינוק, ואז הכהן נפטר, היא עדיין אוכל בתרומה, וגם התינוק פוסל מן התרומה, וראינו שתי הבנות, אחד זה מקרה הפוך למקרה הקודם, כלומר כהנת התחתנה עם ישראלי, אם יש לה תינוק אפילו בן יומו, אז אם האבא נפטר היא לא חוזרת לבית אביה לאכול בתרומה. והסבר שני, אם התינוק הזה חלל והוא ירש עבדים ביחד עם האח שהוא לא חלל, אז בגלל התינוק העבדים לא יכולים לאכול בתרומה. זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי אמרנו שהתינוק נוחל ומנחיל, וראינו שלושה הסברים. רב ששת אמר שהוא נוחל מהאימא ומנחיל לאחים, אבל גם כאן דווקא כשהוא כבר נולד. הסבר שני, הוא יורש מהאבא, וזה משנה כשיש בכור, כי אם יש למשל שלושה אחים שאחד מהם הוא התינוק, אז אם לא היה תינוק הבכור היה מקבל שני שליש, ועכשיו כיוון שיש תינוק הוא מקבל חמש מיניות, שזה קצת פחות, וגם זה כאמור דווקא כשהתינוק נולד. אם הוא לא נולד עדיין ואז הוא נפטר, הוא בעצם לא משפיע על הירושה של הבכור. והסבר שלישי זה שבכור נוטל פי שניים רק אם הוא נולד כשהאבא עדיין היה חי. אם הוא נפטר כשהוא בר, הוא אמנם יורש, אבל הוא לא מקבל פי שניים. וסעיף רביעי, מי שהורג תינוק בן יומו חייב מיטה, אבל מי שהורג הוא בר לא. וסעיף חמישי, גם על תינוק ביומו שנפטר חלילה, מתאבלים כל טוב.